רחמנים שוכבדך אל רצונך ידיד נפש רחמן ושוכבדך אל רצונך
רחמן משוכבדך רצונך
אדוני ציווה
ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. תודות כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור הזה, לאביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים העיקרים, שלמה לרר, אחראי לגרפיקה, אנשי היכל שלמה מארחים אותנו כאן, וצחי מגנזי בראשם, על הכיבוד בקומה השנייה אחראים, עמי פייקובסקי ודוד גורדון. אנחנו בשידור חי, בדיבותה של קרן דניאלי, ומי שמבצעים את השידור החי ומביאים את השיעור החוצה, הם יהודה גרובייס ודיני גרובייס, ותודה לשניהם. תמיד אנחנו שמחים לדעת מאיפה אתם צופים בנו בארץ ובעולם. זה כיף גדול שאנשים מתחברים לכאן מרחוק. דבר אחד הם לא יכולים לחוות איתנו כאן היום, וזה את ההשקה, את היציאה לאור של ספר חדש. יש דוכן כאן בחוץ. עכשיו יש לי התלבטות, יש כאלה שעכשיו קונים את הספר. טוב, תמשיכו לקנות, אחר כך תשלימו את השיעור אחר כך. תמשיכו לקנות שם בחוץ. אז באמת, גם אחרי השיעור וגם לפניו, אפשר לקנות מהראשונים שירכשו את הספר החדש שבעלי ואני כתבנו, בעלי היקר ידידיה ואני עבדנו על הספר הזה זמן רב. מי שמקשיב לשיעור יודע, רצינו לתאר את דמותו של הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, בספר החדש, סולם יעקב, ואולי נדבר עליו גם קצת לאורך השיעור. השיעור מוקדש לעילוי נשמתו של זכריה באומל, זכריה בן מרים. עכשיו, הערב, ודאי שמעתם גם אתם, התבשרנו ששרידי גופתו של אותו חייל שנעדר מאז קרב סולטן יעקב, נמצאו בקרוב ויובה לקבורה. שמעתי את ראש הממשלה מספר בדרך על כך שלצד הגופה נמצאו גם שרידים של סרבל וגם שרידים של ציצית, של זכריה באומל, זכריה בן מרים. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמתה של רוזה שפר, סבתא של מאזין יקר שלנו, הכדורסלן תמיר גודמן, סבתא יקרה שהייתה ניצולת שואה ב-90 ומשהו ונפטרה השבוע, ועוד בקשה, השיעור מוקדש לעילוי נשמת קלר בן סיסיה. כמו כן, נקדיש את הדברים לרפואת ניר רפאל בן רחל ברכה ולרפואת אלעזר ישראל בן רויטל. נעבור לשמחות. יש לנו כאן אורחת מיוחדת באולם שצופה בנו מרחוק, אבל הגיעה עכשיו פעם ראשונה לפה להתרשם מהכיסאות הירוקים טורקיזים ככה מקרוב. אנחנו מקדמים בברכה את אלישבע פרידלנדר מאבן שמואל, שהיא בת 8. ברוכה הבאה אלישבע, ותודה רבה שהגעת. יש לנו, אנחנו עולים בגיל, מ-8 אנחנו קופצים קצת למעלה. יש לנו בת מצווה, אלירז נבוני, הגיע עם אמא ואבא ואחות מהיישוב אופרה. מזל טוב אלירז לבת המצווה, כיף שאת פה. ואנחנו שולחים מכאן ברכות עד לקריית ביאליק, זאת הפתעה, שימו לב שהמורה שלה מארגנת לה. יש לנו מישהי מקריית ביאליק שצופה בנו, נועם ברקוביץ' היקרה שהיום יום הולדתה, אז מזל טוב מכאן אלייך שם. והפתעה אחת באמת ככה, מי שיושב פה ווודאי מי שרואה אותנו בחוץ, ודאי חייב לה הרבה הרבה תודה ושמח מאוד מאוד שהיא נולדה. היום יום הולדתה ה-21 של דיני גרובייס היקרה. דיני, תודה. ממש. אביחי, כל הכבוד. אביחי נוקם, כי ככה עשינו לו ביום הולדת שלו, זה נכון. דיני, אנחנו שמחים שאת חוגגת את יום ההולדת שלך בשידור שיעור תורה לעולם. זה כיף גדול שבאת לעולם הזה ושאת עוזרת לנו. אנחנו מתחילים, רק מישהו פה שאל אותי, אפילו שניים שאלו אותי, אם יש שיעור בשבוע הבא. אמרתי, כן, אומרים, לא, כי זה אחרי הבחירות. אז למה, חס וחלילה, מישהו חושב שכאלה תוצאות גרועות תהיו שיאסרו לעשות שיעורי תורה, אני לא יודעת. אנחנו בעזרת השם, ביום רביעי, אחרי הבחירות, ולפני פסח, נפגשים כאן בשבוע הבא ב-9, ונשאיר קצת זמן גם לפרשה. פרשה מרתקת, פרשת תזריע, או יהיו שיגידו, היא לא מרתקת, כי היא מתארת צרעת וכל מיני נגעים שבאים על האדם, וכל מיני דרכים, דרכים של טומאה, דרכים של טהרה. לכאורה, מה היא רלוונטית לנו, לאדם המודרני? בעצם אני חושבת שהיא מאוד רלוונטית לעיתוי שבו אנחנו נמצאים במיוחד, שזה לפני בחירות ולפני פסח. שבת, ראש חודש ניסן, והכל הולך להתחבר. מראש חודש ניסן, ההכנות לפסח עולות הילוך, בעצם הכותרת הראשית של פסח והכותרת הראשית של הפרשה התחברו כאן במהלך הערב. אנחנו נדבר היום על הדיבור. אם חושבים על זה, פסח הוא חג שעיקרו דיבור. הפרשה, הכותרת הראשית, בעצם בין השורות שמסתתרת זה דיבור, מה דיבור יכול לחולל ולעולל, לאן הוא יכול להביא את האדם. ואנחנו נעשה עם שיעורי בית, אפשר להגיד שנדבר על הדיבור. אנחנו נדבר על ארבעה שלבים, ארבעה דברים, ארבעה רבדים, אני חושבת שהפרשה ופסח חושפים אותנו אליהם. הנקודה הראשונה היא מאוד קשה להבנה. לכאורה כל ילד, לפחות ילד בגן דתי, חי את זה שצרעת זה הלשון הרע. הלו, סטופ, מי אמר? כלומר, מה המנגנון הזה? למה? מה פשר העניין הזה? איך דיבור יכול ליצור משהו על האור שלי? נו, אז אמרתי מילה. מישהו רואה את המילים שאני אומרת עכשיו, הן פורחות בחלל האוויר. אין להם שום משמעות, הן לא יוצרות מציאות פיזית. מה פתאום דיבור יוצר מציאות פיזית? האם אנחנו מאמינים שדיבור משמעותי כמו מעשה שלנו בעולם הזה? הצרת נשמעת לכאורה כמו מדע בדיוני. בואו נודה, צרת נשמע מדע בדיוני. ויש הרבה חיבורים שהתורה, משלבים מאוד מאוד קדומים של הפרשנות שלה, עושה בין הדברים האלה. קודם כל עוד ממרים. מרים מדברת שרה במשה, בציפורה, מיד היא לוקה בצרת על ידה, ואנחנו עד היום אומרים, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, כלומר, אנחנו זוכרים את המעשה הזה שהוא בעצם תזכורת נגד דיבור לשון הרע, אבל גם ברמה של, אפשר כמעט לקרוא לזה משחק מילים. זה לא משחק מילים, זה משחק מילים קדוש, אבל היה משה מזהיר את ישראל, זאת תהיה תורת המצורע, כן, ככה נאמר בתורה, אומר משה, מה זה מצורע? המוציא שם רע, או המוציא רע. יש מדרש הרבה הרבה פחות מוכר, רוח הקודש מצווחת, יש פסוק יפה בתהילים, במשלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, איזה פסוק יפה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אומרת לנו רוח הקודש, אומר לנו המדרש, חז"ל, אל תהי קורא כן, אל תקרא ככה, אלא שומר מצרעת נפשו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. זה לא שוב משחק מילים, בין צרות לצרעת, בין מצורע למוציא שם רע. אם חושבים על זה לעומק, לא רק שזה לא מדע בדיוני, זה מדע הגיוני. אנחנו טוענים שיש קשר בין מעשים שלנו לבין התוצאות, ושדיבור מחולל משהו. אנחנו בעצם אומרים ככה, אנחנו לא מאמינים רק במה שאנחנו רואים בעיניים. אנחנו מאמינים גם בדברים רוחניים שלא נראים. לא רק במציאות המוחשית והפיזית. ואם לרגע שכחנו את זה, ודיברנו לשון הרע, כלומר אמרנו משהו, ולא חשבנו שיש לזה באמת השלכות, איזה נפקות מעשית, דיברנו, אופ, אנחנו מקבלים תזכורת. מה יותר הגיוני מזה? להכריח אותך לשים לב לכוח של הדיבור. הדיבור שלך נשאר בעולם, הוא יוצר מציאות, הוא נדבק לך לאור. עד שלא תבין שאתה מתקן את הדיבור, גם האור שלך לא יתוקן. זה בעצם המנגנון שהצרת ככה חושפת אותנו בפניו. תבין שהמילים שלך יקרות, קדושות, מחוללות דברים בעולם הזה. זה מאוד מעניין. מצד אחד אנחנו נורא מדברים על חופש ביטוי בישראל, נכון? כל הזמן יש דיון על תרבות הדיבור, על חופש ההתבטאות, על חופש הדיבור, חופש ביטוי, המשפט המפורסם של וולטר, כן, אני לא מסכים למה שאתה אומר, אבל אני מוכן להרוג, למות, לעשות, כדי שתהיה לך את הזכות להביע את דעתך. ותמיד יש פה טענות על סתימת פיות. השמאל סותם פיות, הימין סותם פיות, אנחנו מדינה בולשוויקית, מדינה פשיסטית, אני חושבת שאנחנו ממש לא. יש פה דיון ציבורי ערני, תוסס, בריא, מוגזם לפעמים, מכוער, קיצוני, אבל בואו. סיפרתי פה, אני חושבת, אחרי שחזרנו מארצות הברית, בפעם האחרונה, מאטלנטה, על כמה באמת השיח הציבורי שם הוא מוגבל, הוא כפו. אמרתי לכם שאני הוזמנתי לדבר באיזשהו פורום גדול, ולפני שאני עולה לבמה, ממש על המדרגות, תופסת אותי המארגנת, ואומרת לי, just don't mention the T word. ואני כזה, כאילו, תורה, what is the T word? היא כזה, אני לא רוצה להגיד את השם המפורש, זה כאילו טראמפ, כן? אבל אם היא תיתן לו שם מפורש, היא תיתן לו כוח, זה וולדמורט, היא לא יכולה להגיד טראמפ. אז כאילו, אמרתי, don't mention the T-word, אני אומרת לה, למה? זה sensitive פה, יהודים זה רגיש, היהודים מפולגים, יש את ה-liberals, כאילו, את הפרוגרסיב, יש את ה-conservative, את השמרנים, את ה-orthodox, לא, זה בלגן. טוב, אני כמו ישראלית חצופה, עולה לבמה, ערב טוב, אטלנטה, אמרו לי פה, don't mention the T-word, אני חושבת שמישהו יצחק איתי ככה, אני רואה את כולם יושבים ככה, כאילו אמרתי באמת איזה בדיחת, לא יודעת, כאילו, עכשיו, אחר כך ניגשים אליי אנשים, אומרים לי, בטח, ה-T-word שלך, זה הרס לי את ליל הסדר הקודם, מקווה שעכשיו יהיה לו ליל סדר בסדר, אבל הקודם, הוא אומר לי, התפוצץ על טראמפ, על טראמפ התפוצץ ליל הסדר, המשפחה לא יכלה להמשיך יחד את האגדה, חלק חושבים שהוא פרעו, חלק חושבים שהוא משה רבנו כנראה, אתם יודעים, זה באמת כותבי שם, אז מה זה, אז לא מדברים, מישהו אומר פה, don't mention the B-word, כן, את ביבי, the S-word, שרה, הכל, the G-word, גנץ, הכל מדובר, וזה זה טוב, שוב, אני לא מסכימה להכל, הרבה טעויות אנחנו שומעים בשיח הציבורי, אין חשש לחופש הביטוי בישראל בעיניי, ממש אין חשש. למה יש חשש? לאיכות הביטוי. כלומר, ברגע שאתה מותר לך להגיד הכל, ומותר לך להגיד הכל, אנחנו לא רוצים צנזורה חיצונית. מה עם צנזורה פנימית? מה עם החלטה? לא כי אמרו, אף אחד לא מצנזר אותך, אין פה האח הגדול ובגץ וזה, אבל אתה מחליט לדבר אחרת. אתה שומר על המנגנון הפנימי של איכות הדיבור שלך, של הרמה, כי אתה לא חושב שהשיח צריך ללכת לשם. נורא מעניין, כל הזמן עכשיו מדברים על הבוטים, זה כל שבוע יש את העניין שלו, עכשיו זה הבוטים האלה, הם אמיתיים, הם מזויפים, חלק כן, חלק לא, דיון מעניין, אבל אף אחד לא אומר, רגע, אבל בסדר, אז אומרים לי, לא, הוא לא בוט, הוא אדם אמיתי, כן, אבל תראה איך הוא כותב. עכשיו, אני שוב לא אומר, לא צריך לעצור אותו, אבל בינינו, למה לא, בחינוך, לא בכפייה, לא בחקיקה, למה לא, שזה תהיה עבודה משותפת. אני לא מתבייש להגיד, אני עובד על תחום הדיבור שלי, אני רוצה לשפר את איך שאני מתבטא. נכון, יש לי את כל הזכויות. עכשיו, מה עם החובות שאני מטיל על עצמי, איך אני רוצה להתבטא? אני רוצה לשלוט על הדיבור יותר טוב. זאת העבודה בפרשה. שימו לב להגדרה מדהימה של רבי יצחק ארמה, חכמי ספרד, בספרו המפורסם עקדת יצחק. נותן לנו הגדרה מדהימה. מותר האדם מן הבהמה ובדיבורו. במה שונה האדם מבעל החיים? בדיבור. זאת בספר בראשית, רוח ממלל, שהאדם הוא מדבר, הוא מלל, הוא יוצר מלל. בזה יש לו את הצלם אלוקים. מותר האדם מן הבהמה, הוא בדיבורו. בזה אתה שונה מהבהמה. ואם ישתמש בדיבור לדברים בלתי מיוחדים אליו, דברים שהם לא מיוחדים לאנושות, דברים לא אנושיים, דברים שהם לא של צלם אלוקים, אם אתה משתמש בדיבור כמו בהמה, בצורה בהמית, הוא כמי שנותן לו המלך לבוש מלכות והלבישו לחמרו. אתה מקבל לבוש מלכותי, שם אותו על החמור. הבגדים הם לבוש מלכותי שקיבלת. לא השתמשת בהם כראוי, זה כאילו אתה מלביש את זה על החיה, על החמור שלידך. בזה אתה נבדל מהחיות, והיופי הזה, אני חושבת בהגדרה, נתנו פה כמה הגדרות על דיבור, זה ממש מוביל אותנו לזה, שזה יסוד באמונה. באמת, אנחנו רואים את המקורות, זה יסוד ביהדות, שדיבור זה דבר קדוש, שאנחנו אחראים למילים שלנו. עד כדי כך, עד כדי כך, שיש קביעה, לי, אני לא הכרתי אותה, קביעה ככה, בגמרא, בתלמוד, אפשר להגיד קיצונית, מטלטלת, אמר רבי יוחנן, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. מה זה העיקר? שאם אני מדבר, והמילים שלי מחוללות מציאות, ואני לא מפנים את זה, אני בעצם כופר בעיקר. אין השגחה פרטית, אין עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשה בספר נכתבים. לא משנה מה אמרתי, מי שמספר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר, זה הגדרה קצת באמת מפחידה. אבל כל זה בא לשכנע אותנו שהדיבור הוא גם חשוב, נכון? עד כאן אמרנו, בסדר, יש עשייה בעולם, יש עולם פיזי, חשוב, זה ברור שזה חשוב, גם הדיבור הוא חשוב. עכשיו אני אראה לכם מדרש שטוען שאולי צריך להגיד גם המעשה חשוב. הדיבור הוא הכי חשוב, יותר מהכל. כל אחד פה יכול לחשוב, ביסודי, הייתי בבית ספר יסודי, לא אני חטפתי מכות או הכתפתי מכות, אבל היו הולכים מכות ככה פה ושם. נדמה לי שאם הלכו מכות, השלימו, שוב, דברים בגדר הנורמה, זה כבר מזמן נשכח. אף אחד לא כזה זוכר איזה קטטה מהיסודי. מה אני זוכרת? מילים שאמרו לי ביסודי. זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות מורה אפילו, בטח בגיל הנעורים, שאתה אפילו יותר רגיש. מילים שאומרים לך, הן כואבות יותר ממכה. במריבות בין אחים, שהולכים מכות, אני חושבת שבסוף הדיבור הרבה יותר פוגע. בסוף לדיבור יש אפילו יותר משמעות מלמשהו פיזי. אם חטפת מכה סתם, בטח שאתה שוכח אחר כך. ומילים שננעצות בך, אתה לא שוכח. וזה מה שאומר לנו המדרש הבא. נמשל הלשון לחץ. הלשון משולה לחץ. למה? שאם ישלוף האדם חרב שבידו, להרוג את חברו, הוא מתחנן לו ומבקש ממנו רחמים, מתנחם ההורג ומחזיר את החרב לנדנה. אם אני עומד עם נשק אמיתי, אני יכול גם לחזור בי. אבל החץ, אי אפשר לחזור. כיוון שירה אותו והלך, אפילו מבקש להחזירו, אינו יכול להחזיר. אי אפשר לקחת חזרה מילים שאמרת. יש משל יפה על זה, שזה כמו ללכת ולאסוף נוצות מעיקרית. הלכת לכיכר העיר, פיזרת נוצות. לך תדע מי שמע, מי שיתף. בטח היום אתה מעלה פוסט, בן אדם מעלה פוסט, רוצה להתחרט, למחוק, הלך עליך, כבר צילמו מסך, הפיצו, שלחו, אתה שם את זה רק בקבוצה אחת, זה כבר בכל מקום. יש לנו היום הרבה הרבה יותר חשיבות למלל, לדיבור, לדברים שאנחנו מפרסמים החוצה, בגלל היכולת להעיף אותם לכל העולם. אין כבר כמעט מעגלים היום של פרטיות. פעם זה בסדר, אני יכולת לספר רק למשפחה, רק לקהילה, רק לבית ספר. כאילו, חלק ממה שקורה היום זה שנמחקים המעגלים האלה. כל העולם הוא מעגל אחד גדול. אמרתי מילה פה, היא בכל מקום, לטוב ולרע. אני חושבת שהסברנו היטב שדיבור יוצר מציאות, מקווה שהשתכנענו. איך אנחנו מטפלים עכשיו בדבר כזה? אם מישהו דיבר רע, בזה התורה עוסקת, מישהו דיבר רע, אז זה אומר שהוא יצר מציאות רעה, הוא השפיע לרעה על העולם. איך אפשר תקן, איך עושים תשובה? יש פה תהליך ריפוי מרתק. שוב, אתם יכולים להגיד, טוב, צרת, לא רלוונטי, אל תזכן. המנגנון שהצרת מציעה, מאוד מאוד אקטואלי, מאוד מאוד רלוונטי. מה עושה המצורע בשלב ראשון? הוא דיבר רע. קודם כל, תפגוש כהן. קודם כל, הוא צריך לקרוא בכלל לכהן. מה זה כהן? זה לא רופא, זה לא רוקח, זה לא איזה אח, סניטר. זה דמות רוחנית. הוא לא בא להבחן פה את האקזמה, כן, את הגירוי, ולתת איזה משחה נגד אלרגיה. ברור, זה חברה שחיה בתפיסת עולם, שיש משמעות רוחנית לדברים הפיזיים. ולכן אנחנו קוראים לאיש הרוח. לקרוא לכהן זה כמו לקרוא לדמות, למחנך, לאיזה לידר, לאיזה מנהיג, קואוצ'ר, מנהיג רוחני, האדם המרומם, האדם שאוהב, אנחנו יודעים שאהרון הכהן וכהנים בכלל מאופיינים במידת האהבה, אדם שמברך את העם בברכת כהנים, אותו אני רוצה לידי כשאני פישלתי, כשאני קלקלתי בדיבור שלי, ואני רואה את זה על האור. קודם כל, אני פוגש כהן. ואומר את הפרשה, אדם והיה ואור בשרו לנגע צרעת והובה אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. חד משמעית, אנחנו מבינים את מי אנחנו פוגשים, למה? בוא תכיר אנשים מסוג אחר. יש כאן אנשים שהם ברמה יותר גבוהה ממך, שהם הצליחו, יש להם יותר ניסיון גם, ויותר חוכמה, ויותר רוחניות, והם כן התגברו. אנחנו לא מדמיינים את אהרון הכהן מדבר לשון הרע. הפוך, כל מה שאהרון הכהן עושה זה לדבר לשון הטוב, להשלים בין אנשים, להשכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין כל מיני ריבים וניצים. אז בוא תראה בן אדם שניצח את הקרב שאתה עכשיו נמצא בו. הוא ירים אותך, הוא יעזור לך, תסתכל, זה אפשרי. הוא פה לידך, אהרון או אחד הבנים שלו. עצם המפגש, אנחנו יודעים עם צדיק, לראות פנים של אדם צדיק, משפיע לטובה. זה שלב ראשון בחינוך שלו. יחד עם הכהן, הוא מתבונן בצרת ומאבחן מה בעצם קרה כאן. התהליך שעובר אדם מצורה, הוא תהליך, שוב, הוא תהליך רוחני. יש הסבר יפה בספר, ספר שנקרא בארות יצחק, כתב אותו הרב פנחס יצחק גולדווסר מישיבת אור ישראל. בהתחלה ראיתי והתחלתי לסמן קטעים, ואז ראיתי שאני מסמנת עוד קטע, אז אנחנו כן ננסה ללכת רגע עם איזה מהלך שלו, לא רק עם איזה שורה שהוא אומר, איזשהו מהלך שהוא מסביר לנו למה הבן אדם מסתכל על הצרת ואיזה לקחים הוא מפיק. אז קודם כל הוא חוזר על העיקרון, מה שאמרנו, זלזול האדם בתכונת הדיבור אשר ניתנה לו יתר על שאר הנבראים. משמעות הדבר היא שהאדם אינו מייחס מספיק חשיבות לחלק אלוקה ממעל אשר בו. יש לך את החלק האלוקי, אמרנו קודם, ניצוץ, נשמה, זלזלת. במקום לראות בנשמתו עיקר ובדיבור ביטוי לעצמותו, הדיבור מבטא את מה שיש לך בפנים, את הנשמה. הוא רואה בגוף עיקר מציאותו, מדבר בעיקר על דברים חומריים, קטנים, מאוסים. אוקיי, אז מה עושים איתו? התיקון להתייחסותו המעוותת, דרך אגב, יש לכולכם את זה בדפי המקורות, העתקתי לכם ככה בכיף את הפסקאות היפות האלה. התיקון להתייחסותו המעוותת של אדם שרואה בגופו את עיקר מציאותו, מה עושים אם אין אדם רואה את הגוף, את החומר במרכז? התיקון זה להמאיס עליו את הגוף. עכשיו, זה הסבר מדהים, זה לא איסורים. עיקר תכלית הצרת אינה להכאיב לגוף, וואלה, לא חשבתי על זה עם צרת, כנראה צרת זה לא כואב, אלא להשפיל ולהמאיס אותו. זה רק לבזות, שאם אתה תלך עם צרת, ירחלו עליך, יגידו עליך לשון הרע. אדם, הלכלוך, הזבובים, כן, תדמיינו את המצורה, יושב ככה, ממאיסים את צורתו החיצונית של המצורה בעיני הזולת, וגם בעיני עצמו, גם מראהו של המצורה, כתוב בתורה, בגדיו יהיו פרומים, ראשו יהיה פרוע, הוא לא בדיוק משקיע באסתטיקה והיגנה בתקופה הזאת, למה? כי הוא עובר איזה תהליך מאוד קיצוני, יש בו כדי להמאיס את המצורה על האחרים ועל עצמו. מה המטרה? למה להמאיס בן אדם על עצמו? למה לזלזל בגוף? ופה בעצם מגיעה התשובה. הוא מנחם את עצמו, במחשבה ובהרגשה, כי הגוף המסואב אינו אלא לבוש, הבגדים והצורה החיצונית אינם אלא תחפושת זמנית בעולם הזה. ואילו העיקר הוא הנשמה הטהורה, אשר בה לא שולט הנגע. אין לו צרת על הלב, אין לו צרת על הנשמה, אין לו צרת על הנפש, אין לו צרת על הגוף. תזלזל קצת בגוף, שוב, תבדיל שוב בניכר לטפל, שים את הנשמה במרכז, זוהי הרפואה לחטא הלשון. כך כותב הרב גולדווסר, שבדיוק שוב אנחנו מערערים למצורה את הביטחון העצמי, הוא נאלץ להתמקד בפנימיות שבו, ועובר איזשהו תהליך של תיקון, שוב, עם הכהן לידו. יחד עם הכהן תהליך חינוכי, שבו הוא פוגש את הרוח, פוגש את התוכן, מתחיל להתרפא. זה לא מספיק. יש עוד שלב. הרי הוא פגע לא רק בעצמו. ניחא, אם הוא היה ככה מתקן את עצמו, בשביל עצמו מצוין. פגעת בחברה. אתה לכלכת, אתה תינפת, אתה שיסית, אתה שיסת, אתה עשית דברים באמצעות הלשון. יצרת מציאות מסוכסכת, מפולגת, הפרעת למרקם החברתי, להרמוניה שצריכה לשרור בקרב עם ישראל. מה נעשה איתך? אנחנו נזיז אותך זמנית הצידה. דיברת רע? תתבודד. המצורע, אתה כתוב בתורה, יוצא ל, אפשר לקרוא לזה מחנה, התבודדות, לפינה, למקום רחוק, מקום מבודד, מחוץ למחנה. כך כתוב, כל ימי אשר הנגע בו יתמה תמהו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. זה חמש מילים מבהירות הכל, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. ורש"י מסביר את זה כל כך יפה ופשוט. הועיל והוא הבדיל בלשון הרע, בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא יבדל. ניסית לבודד, תתבודד קצת אתה. לא סתם עונש, לא רק מידה כנגד מידה, אלא כי זה לעומק לעומק מה שאתה צריך לעבור. במחלה, מה קורה לבן אדם במחלה מדבקת? שבן אדם הוא ככה, אפצ'י וירוס, זה אני, אוי, לא, אני חולה, אני נוזה, אני מדלקת, אני מאלרגיה, אני... אל תחבקו אותי, אל תיגעו בי, נכון? אתה קצת ככה מפיץ עכשיו פה חיידקים. אז שב בצד, אתה גם עכשיו מפיץ חיידקים שאולי לא רואים אותם, אבל אנחנו לא רוצים להידבק. אם ילד מפריע בכיתה, מה אפשר להגיד לו? צא החוצה, לפינה, לך תחשוב על זה, ילד בבית, לך לחדר שלך, תחשוב על זה. הוא בחיים לא יחשוב על זה, לא משנה. אבל ככה אנחנו אומרים, לך, צא רגע, תצא בחוץ. המצורע באמת נמצא עכשיו בלי אף אחד לרחל איתו, אין משמעות לדיבור שלו עם החברה. הוא לא יכול לפנות לחברה, כי הוא בלי חברה. למי הוא יכול לפנות? עם מי הוא יכול לדבר? לאן הוא יכול להפנות את הדיבור שלו, לתקן את הדיבור למישור עליון הרבה יותר רוחני? מדי פעם הכהן מגיע. שוב, הוא רואה את פני הכהן, והכהן בודק האם הוא כבר נטהר. אבל התהליך שוב שהוא עובר, זה לא רק מה שהכהן בודק לו את האור, תהליך גופני, פיזי. הוא עובר תהליך נפשי של ריפוי. כאן הוא מרפא את הצרת, אבל עמוק בפנים הוא מרפא את הלשון הרע. הוא יכול לחשוב לעצמו מה הוא אמר, ולשחזר מה קרה, איך מחפרים, במי הוא פגע. המדרש אגב מספר שרבי שמעון בן לקיש, כשהוא היה רואה מצורע בטעות, יוצא ממקומו, אני מניחה לפעמים מתגעגעו, ניסו לחזור לחברת בני אדם. רבי שמעון בן לקיש היה אומר לו, כך כתוב, צא למקומך, אל תזהם את הבריות. ככה כתוב. כלומר, אתה, שוב, זה אולי מעליב, זה אולי, אתה צריך לעבור עכשיו איזשהו סוג של תיקון עם עצמך לבד. ורבי שמעון מקפיד שהוא ישהה במקום שהוא צריך לשהות בו. רק כך הוא יכול לחזור שוב למעגל החברתי של בני אדם. אחרי שהוא פגש כהן, ישב לבד והתבודד, חוזר אל החברה טהור, עובר טקס שלם של טהרה, ושוב הוא יכול לחזור אל חברת בני אדם. תהליך מדהים. אנחנו עושים, רבותיי, בדיוק הפוך היום בחברה שלנו עם דיבור. בואו ניקח דוגמה. בן אדם דיבר. האם יש למישהו דוגמה מהחודשים האחרונים, למישהו שסכסך, למישהו שלכלך? מה אנחנו עושים? דוגמה אחת תנה. לא נעליב אף מפלגה, יש אין סוף. מה אנחנו עושים עם מישהו שניסה ככה למשוך תשומת לב בדרך פרובוקטיבית או קיצונית. קודם כל, אנחנו לא שולחים אותו לאישית חינוכית, לתיקון. אנחנו שולחים לו צבא של עיתונאים. זה הדבר הראשון שהוא רואה. והוא בא אליו הכתב. הוא שועט בעקבותיו, כן? ומה הוא בודק? מה הוא עושה לצרת שלו? מגדיל אותה. בוא ניקח, נצטט את מה שאמרת, נבקש תגובות, הוא יגיב, והיא תגיב, ואז ילכו ליועץ המשפטי, יגישו עתירה לבגץ, יגנו אותך, יקראו להחרים אותך, יגידו לפייסבוק לפסול לך את החשבון, ואנחנו, כל המערכת הפוליטית תגיב, ואז יהיו תגובות לתגובות, ועד שלא תתנצל, כן מתנצל, לא מתנצל, שערה, עד שלא תיתן רעיון ראשון על השערה, ואז תגיד, אני יותר מסכן, בדרך כלל תגובות יותר חריפות מהאמירה החריפה הראשונה. ואז הוא כבר מסכן, שיימינג, עושים לי שיימינג, והוא מצטט, תראו מה עושים לי ברשתות, הוא מצלם מסכים של תינוק, נופת שאנשים כותבים לו, נו, ועד שהיועץ המשפטי עונה וכולי וכולי. אני עשיתי היום איזה תקציר קטן, שרק של חלק מהדברים שקרו במערכת הבחירות האחרונה. אנחנו הולכים לסיים 4 חודשים, ביום שלישי הקרוב, בעזרת השם, שיהיו לנו בחירות טובות, כל אחד שיבחר בחירה טובה ונכונה. אז אנחנו מסכמים 4 חודשים של... בואו, אני אסכם לכם, חלק מהאירועים הגדולים, כל אירוע כאן היה, היום זה, עכשיו זה יראה לכם מצחיק בפרספקטיבה, בפרופורציה, הוא היה מגה איבנט, מגה אירוע. בואו נראה, הקדימו את הבחירות, ואז התחילו להתארגן ככה המפלגות. אבי גבאי פיטר את ציפי לבני בשידור חי, נכנסה לחדר איתו כישיבת סיעה, יצאה נזופה, זרק אותה בשידור חי מול כל פני האומה. בנט ושקד מוצאי שבת מפתיעים את המפלגה שלהם, פורשים ממנה, מקימים באופן בהול מפלגה חדשה. ביבי מודיע, אני לא סומך על התקשורת, אני מקים את הליכוד טבעי, ערוץ טלוויזיה שלי, לא סומך על אף אחד. סרטון של גנץ סופר כמה גופות הוא הרג בעזה. סרטון של הליכוד מראה, בטעות, התנצלו קברים בהר הרצל. סרטון של מרץ השבוע מראה, בטעות, התנצלו את שערי אושוויץ. צוחקים על אמנון אברמוביץ' על זה שהוא נכה צהל ומתנצלים. טל רוסו, במפלגת העבודה, מצטטים שהוא אמר על תושבי עוטף עזה, בחיינים. כל המערכת הפוליטית עוקפת אותו, מתברר אגב שהוא לא אמר את זה בסוף. יאללה ביקסיס אומרת, הימניים הם לא אנושיים. כותרת אמיתית בעיתון, כותרת אמיתית, נתניהו לחץ יד לגדעון סער. מה, לא יודעת, שניתי נערה, זה היה לחוץ יד לערפת. תניהו לחץ יד לגדעון, תמונות, תשמעו, חבל הזמן. אשתו של בנט, כותרת גדולה, יוצאת בפוסט, נתניהו מושחת. נתניהו מתכתב עם רותם סלע על מהותה של המדינה היהודית. יאיר נתניהו מתכתב עם כל העולם ואשתו, כל יום עם איזה סיפור חדש. האיראנים פרצו לטלפון של גנץ. גנץ מגמגם בריאיון שלו מניו יורק, ועושים עליו כל מיני קליפים של איך הוא מגמגם משם. הקלטות סתרים שיוצאות, גנץ אומר שנתניהו היה הורג אותו אם הוא היה יכול. מיקי חיימוביץ' אומרת שצריך להשאיר את הגז באדמה, וכולם צוחקים עליה, מאז המפלגה שלה משאירה אותה באדמה, היא נעלמה מאז, לא ראיתי אותה. אושרת קוטלר מדברת על חיילי צהל, והשבוע, כמו שאמרנו, הבוטים בדרך אמרו לנו מה מסתתר בטלפון של גנץ, שהוא הולך לפסיכולוגית, כמובן על הזוג נתניהו, שרה ובנימין, בלי סוף חומרים. כל הדבר הזה יוצר מה? המון המון רעש. המון מלל, המון אקשן. יש עוד, כאילו כל יום בעצם אנחנו קמים לעוד סטטוס, לעוד סטורי, לעוד ציוץ, לעוד סרטון, לעוד איזה פרובוקציה של מי אמר למי הוא ואיזה הקשר, מי העלה משהו לא הכי מחודד, קצת מאתגר את הקונצנזוס ככה לאיזשהו כיוון. אז אפשר להגיד שזה דבר נורא משמח. מדינה שיש לה זמן, שזה מה שמתעסקת 4 חודשים, זה לא שוויץ, זה גן עדן, כאילו זו מדינה שבאמת אין לה שום צרות, שום בעיות, בזה היא מתעסקת. אבל ברצינות, יש משהו כשאתה מעצים את ה, נקרא לזה בגדול, את הלשון הרע, את הדיבור, את הסוג הזה של הדיבור, כשאתה לוקח אותו למרכז הבמה, אתה לא משאיר מקום במרכז הבמה לשום דבר אחר. לשאלות של מהות, על מה הבחירות האלה? יש כל כך הרבה שאלות קשות שאנחנו מתמודדים איתן. בביטחון, כלכלה, משפט, מדיניות, דיפלומטיה, פלסטינים, יהדות, חברה, חינוך. איפה כל זה? עכשיו, כשאתה לוקח את ה... אני אומרת במרכאות מצורן, לא אומרת חלילה שכל אלה מצורעים, אבל כשזה המנגנון, וכשמישהו אומר משהו, אמר איזה קשקוש, עשה משהו לא לעניין, אתה לוקח אותו במקום בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, מה אתה עושה איתו? מרכז ישב בפריים טיים מושבו, בוא חמודי, לכלכת, בוא בבקשה, אתה כוכב היום, תשב, למה אמרת, בוא נראה שוב, כיוון שזו התבטאות כל כך חמורה, נראה אותה שוב, גינויים חריפים להתבטאות המזעזעת, הנה היא, הלו, מה אנחנו עושים עם כל התינופת הזאת, למה אנחנו מתפלשים בה, עכשיו, לא צריך לצנזר לגמרי, לא רוצה לחיות במדינה, שאם מישהו אמר משהו משתיקים את זה, אבל איזון. התורה אומרת לנו, מישהו תינף, יש תפקיד, אגב, גם בשבילו, מסכנים. אני מכירה חלק מהאנשים שמעורבים בחלק מהשערויות האלה. אז אחד עשה סרטון לא מוצלח, אז אחד נתנה רעיון לא טוב, אז מישהו עשה איזה פוסט לא זה. אפילו אין להם את הזמן לשבת רגע להרהר. אגב, מה אם לתת למישהו יומיים הפוגה? מנוחה, רגע, הרפנו. בא אחרי יומיים, טעיתי. לא ישנתי 24 שעות, אנחנו עובדים קשה במטה. וואלה, הסרטון הזה לא עלה אליין. ההתבטאות לא הייתה נכונה. אי אפשר לאפשר את זה. בשביל מה שאני אומרת, צריך מרווח נשימה. צריך איזה מקום שמאפשר שיח כזה. מה פתאום? אנחנו צולבים אותך עד שלא תגיע השערה הבאה, לא נרגע. כלומר, כל קשקוש בעצם הוא בשיא הכותרות, רק עד שמגיע הקשקוש הבא. והוא כאילו מוריד אותו מסדר היום, עד שמגיע הבא וחוזר חלילה. כלומר, אנחנו גם פוגעים באדם עצמו שדיבר רע, הופכים אותו לכוכב במקום לתת לו לזוז הצידה, אבל גם פוגעים בעצמנו, כי זה נהיה מרכז השיח. זה נהיה העניין המרכזי, וזה כמובן פוגע בנושאים החשובים שצריך לדבר עליהם. גישה שלי אישית זה באמת חופש ביטוי, לא רק חופש הביטוי, זה חופש הקשקוש. מותר לאנשים לקשקש, לא צריך להתעלף פעמיים ביום ולהודיע שכולם בדרך לנתב"ג, אנשים אומרים שטויות, וככל שניתן יותר תשומת לב לשטויות, הם רק יגברו. וככל שנחיה אנחנו את המנגנון של, נו, אז הוא אמר, אז כל אחד בעצמו, אז אני לא נכנס לידיעה הזאת, אז אני לא כותב על זה את התגובה, אז אני לא משתף, אני לא לועג לו, אפילו הוא מהמפלגה שאני הכי שונא. הכי קל זה להגיד שצריך לא לשים לב להתבטאויות חמורות, כשהפשלו את זה במחנה שלך. גם במגזר השני, חופש הקשקוש, ובאמת לתת לאנשים את הזמן, אני יודעת על תושבי עוטף עזה, כמה, לא כולם, אבל אלה שאני מכירה, כמה זה מרגיז שנופל שם בלון תברה, ואנחנו מתעסקים באיזה סרטון מקושקש, שבדרך כלל גם הסרטונים עונים לסרטונים, כל אחד עונה לשני. אז מה כן אפשר לעשות? דיברנו על מנגנון עתיק עמוק, פסיכולוגית, שהתורה אומרת לנו, ואיך אנחנו בעצם, לצערנו, כבר כמה חודשים פועלים הפוך. אגב, זה ייגמר בקרוב. אומרים שביום רביעי אנחנו נקום לעולם בלי סרטונים, בלי פאנלים, יש תקווה, זה מתקרב. ואז כבר נהיה בעיצומו של ניסן ונהיה לקראת פסח. וזה בעצם השלב הרביעי, אנחנו עושים פה איזה ככה מסלול, זה בעצם השלב הרביעי שאנחנו ממש עומדים בפתחו. יש לנו השנה טיימינג מעולה לניקוי חמץ, יש הרבה חמץ לבאר, ואנחנו בטיימינג מצוין לתקן את הדיבור. מה שפסח עושה, זה באמת פסח, קוראים לו עוד מהקבלה, פסח, פה מדבר, זה חג הדיבור. מה המצוות בפסח? בדיוק ראיתי עכשיו, זה חוברת נחמדה, הוציאו בנדמה לי ישיבת אילון מורה, או לא זוכרת, בטח ישיבה אחרת, אבל קיבלנו איזה חוברת נחמדה כזאת בתיבת הדואר, שמסבירים רק את המינימום, באמת לפעמים אתה מרוב דברים, וקרפסים ומרורים, וזה, אתה לא זוכר את העיקר. מסבירים ממש, מה המצווה המרכזית בפסח? 1, 2, 3, 4, ככה, מה צריך לעשות? אולי נשתמש בזה באמת לשבועות הבאים, שנעשה פה הכנה, מה הכי חשוב? אז הדבר הראשון שם כתוב, והגדת לבינך, לפני הכל. לספר, לדבר, להשתמש בפה. עניין שני, אני חושבת שזה המצות, גם להשתמש בפה, לאכול. 4 כוסות, זה לשתות. הדיבור בפסח הוא ממש, אנחנו מתקנים, אומרים שאם פסח זה פסח, אז פרעו זה פרה. זה ככה במקורות כל מיני עתיקים שלנו. באמת במצרים היו מיצרים, הגרון שלנו, הדיבור לא היה חופשי. בפסח השתחררנו, יש לנו מה להגיד לעולם. יש לנו את שירת הים, את אז ישיר משה, יש לנו את לקבל את התורה בהר סיני, להגיד נעשה ונשמע. יש לנו הרבה עבודת דיבור, כל הסיפור של פסח הוא דרך הפה. דרך אגב זה מעניין, כל חג יש לו את האיבר שלו. בחנוכה זה לראות את הנרות, צריך לפעמים עם הידיים ליטול 4 המינים, לפעמים צריך לשמוע כל שופר. אבל פסח זה חד משמעית, כמו שכתבנו פה, זה ההזדמנות לתקן את הדיבור. קיבלנו מיקרופון בפסח. עם ישראל מקבל את הפסח. עכשיו זאת השאלה, מה אתה עושה איתו? אמרנו קודם, חופש הביטוי הוא עד הקצה. אז מה, אתה סתם מקשקש, מקלל גסויות, שטויות, טבלים? קיבלת מיקרופון, מה אתה אומר לעולם? פסח זה אמירה שלנו לעולם. כן, על חירות ועל תורה, על אמונה, על ישראל, כל הערכים שלנו. כמו שהרב קוק אומר, שיציאת מצרים לעד תהיה האביב של העולם כולו. ככה הרב קוק אומר, בשורה של יציאת מצרים נתנה השראה, ועוד תיתן הרבה השראה לכל העולם, אם רק ניקח את המיקרופון ונגיד את מה שיש לנו להגיד. אחרי 4 חודשים שהדיבור היה ברמה מאוד נמוכה, פסח מאפשר לנו באמת בעוצמה מאוד גדולה להגיד לעולם כולו, קודם כל לעצמנו, אבל לעולם כולו משהו משמעותי. לא סתם בליל הסדר, הדבר המרכזי בהגדה, זה המגיד. לא השולחן עורך, לא האוכל, המגיד, ההגדה. שוב, גם המילה הגדה זה מלשון להגיד. אתה חייב לומר פסח, מצה ומרור, להוציא את המילים האלה, לבטא. זה תיקון של הדיבור אולי של כל השנה וכל השטויות שהפה שלנו אמר. להגיד פסח, להגיד מצה, להגיד מרור, אחרת אדם לא יצא ידי חובתו אם הוא לא אמר את זה. אתמול היה לי אירוע קצת מוזר, אפילו מאוד, מיוחד. אירוע דיפלומטי במלון קרלטון בתל אביב. יש ארגון שנקרא קונגרס היהודי העולמי, והם נשיאות רון לאודר, והם מארגנים כבר כמה שנים, הם קוראים לזה מודל סיידר, סדר מודל. זה כאילו ליל סדר לדוגמה. עכשיו, מי האורחים? מתברר שיש קהילה של דיפלומטים בארץ, שגרירים זרים, כל מיני אמבסדורס וככה נציגים שונים ממדינות, שלא כך מבינים מה נסגר עם החברה הישראלית בחודש הזה. כלומר, מלא בחירות, כל המדינה מנקה, ואז הם רואים אותנו אחרונים ככה קרקרים מוזרים, ולא בדיוק סגורים על מה קורה בישראל. חלק מההסברה הישראלית שעושים להם היהודית, זה להזמין אותם למודל סדר. אז הם מגיעים, עכשיו זה היה הדבר באמת קצת הזוי, להתקל בסוף אדר בשולחנות ארוחים, מפות לבנות, קערות ליל סדר, חבל הזמן, מסודרות, עם כל מה שאתם רוצים, זרוע וביצה והחסות והכל, ומרק עם קני דלח, מצות על השולחן, לא אכלנו, אבל זה היה ככה ממש אמיתי אמיתי, יושבים שגרירים, 80-90 נציגים, שגריר רוסיה, שגריר אתיופיה, שגריר אוסטרליה, ועוד כל מיני נציגים מכל מיני מדינות, שברוך השם יש לנו איתם יחסים ויחסים טובים, והייתי אמורה לדבר, לא, לנהל את הסדר, זה לא באמת, לא חלילה, לא עשינו להם סדר, ושוב, רובם לא יהודים, אבל הטעימה הייתה יותר מהאתוס היהודי, מהסיפור של ליל הסדר, הזמינו הרבה אורחים ואורחות לאורך הערב, להציג להם פנים שונות של ישראל, וחשפו אותם, עשו להם אגדה מתורגמת, ושרו להם ככה, הייתה להקה עם כמה שירים, שירים של החג, ואני באיזשהו שלב קלטתי, שזה לא ערב של החיה רגילה, בוא נעשה משהו קצת אחר. הבאתי לשם אתמול את בעלי ואת הילדים, שמנו שולחן, והראינו, כי אמרתם, ליל סדר זה לא ערב של יעלה ויבוא ויקריא לנו את מה נשתנה. אז עשינו ככה, זה, ניסיתי קצת לשתף את הילדים, חלק לא התביישו, הבטחתי להם הרבה פרסים ושוחד תמורת זה, אז יהודית הקטנה, יש לנו וידאו, יהודית הקטנה בת הארבע, שרה מה נשתנה ל-80 שגרירים, אל תשאלו, ועשינו שם בסוף, זה משהו שהם עושים כל שנה, זה, אני שם פעם ראשונה, אבל מחביאים את את האפיקומן. אז הילדים שלי יחביאו את האפיקומן, והשגרירים, כמו שאתם מדמיינים עם כל העניבות והחליפות, מחפשים את האפיקומן ברחבי החדר במלון קרלדון. אני רוצה לשבח מפה את נציג הונדורס, חורכה, שגם מצא את מולד האפיקומן במלון קרלדון. זה היה כאילו משעשע, אבל זה לא היה ערב של גימיקים. אנחנו באמת, גם המארגנים, אנשים רציניים. מטרה זה לא יופי, זה קצת מרור, קצת קרפס, היהודים המוזרים האלה אוכלים ושרים שירים מצחיקים. זו הזדמנות להגיד דיבורים של אמת. והיו שם גם דיבורים של אמת. כל אחד ככה דיבר, אני אגיד לכם מה אני אמרתי. אני התגשתי להם באמת שהערב הזה הוא תמצית היהדות. ולעמים אחרים, ככה אמרתי, לעמים אחרים יש בדרך כלל מונומנטים, מגדלים גדולים, מבקינגהאם פלאס, דרך מגדל פיזה, דרך כמובן בהודו והטאג מהל, ובכל מקום יש איזה פלאס גדול, איזה ארמון, איזה אובליסק, איזה אנדרטה בלב העיר, איזה מבנה, איזה סטטו כזה, מאוד מאוד מרשים. אין לנו, אין לנו פירמידות, לא בנינו פירמידות, אין לנו פסלים. מה יש לנו? יש לנו סיפור, יש לנו טקסט, יש לנו דיבור. וזה הלילה שבו אנחנו בונים את המבנה הכי מרשים שלנו, לא רואים אותו, אמרנו את הדיבור לא רואים, אבל הוא מבנה נצחי, הוא אלפי שנים קיים בכוח הדיבור, בכוח והגדת לבנך, זה ככה דוגמה להסביר להם, כי הם כאילו מגיעים, יש אוכל מולם, הם פעם ראשונה מגלים את העניין, שיש אוכל מולך ואתה מקבל כזה ספר עווה לפני האוכל, אז זאתי להסביר באמת אותו עניין, שהעיקר פה, זה הסיפור ולא המנה העיקרית. זה המנה העיקרית, כאילו זה האגדה שאנחנו מחזיקים. קווה שנהנו, קווה שהבינו. בכל מקרה ביררתי לפני שהתחלתי לדבר, שגריר מצרים לא הגיע, אז יכולתי לדבר חופשי, אבל לא נראה לי שהוא מגיע לכאלה אירועים. לא, הסברתי שזה לא מצרים של היום, מה פתאום, זה מצרים העתיקה וכו'. בכל מקרה, אנחנו רוצים להתקדם על הנקודה הזאת של דיבור טוב. איך אנחנו מתקנים את הדיבור? איך אנחנו לוקחים אותו לכיוון החיובי יותר? יש פה הגדרה מופלאה של רבי נחמן מברסלב, אפשר להתחיל כבר היום, לא צריך לחכות לפסח, כבר באמצע הבחירות אפשר להתחיל. תראו איזה יופי, מה רבי נחמן אומר. כי לא כל דיבור נקרא דיבור, כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. בחינת אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, זה פסוק בתהילים. לפעמים אדם מדבר, הנה, יכול להיות שארבעה חודשים עכשיו שמענו דיבורים של קמפיין, זה לא משאיר שום רושם, זה לא דיבור. ועיקר מה שנתקבל הדיבור, הוא מחמת הטוב שיש בו. כי טוב, הכל חפצים. עמוק בפנים, מתחת לכל הקליפות, כולם חפצים בטוב. דיבור טוב הוא מושך אנשים, הוא נצחי, וזה מה שגורם לדיבור להתקבל, להיות ערב, להיכנס לראש וללב. ועל כן אומר רבי נחמן, כשיש טוב בדיבור, אזי הדיבור נשמע ונתקבל. אבל כשאין טוב בדיבור, אינו נתקבל. רבי נחמן בעצם קורא לנו לכוון את הדיבור שלנו, להיות דיבור נכון. זו תופעה די ידועה, באמת, בכל המלל. תחשבו כמה מלל אנחנו שומעים, כמה אינפורמציה פטפטת, פייק ניוז, פרסומות, מסרים, שיווק, תוכן שיווקי סמוי. מדברים איתך, בעצם רוצים שתקנה, אתה לא מבין מה, מה הופך דיבור לדיבור שמתקבל ונשמע? הטוב שיש בו. לא החנופה ולא החוסר צניעות ורדיפת כבוד והשקר. הטוב שיש בו. ואז רבי נחמן ממשיך וממשיך וממשיך, ומגיע בהמשך התורה הזאת לפסקה שמאוד דיברה אליי, כשראיתי אותה ככה, ראיתי אותה היום, איך אנחנו מתמודדים עם כל האינפורמציה מסביב, איך לא מתבלבלים במציאות היומיומית. לא מפתיע שרבי נחמן אומר, קשר לצדיק, קשר לאדם גדול, לרומם את עצמך. חי או אחד שנפטר, אבל להגביה את עצמך לבן אדם גדול יותר, יעזור לך לתקן את הדיבור, לדבר על אנשים טובים. להגיד דיבורים של טוב על אנשים של טוב. לא כל היום להתעסק במי טעה ובאנשים קטנים וצינים ובמה שהם אומרים. ולהקים ולרומם את הדעת, אומר רבי נחמן, הוא על ידי שבח הצדיקים. לשבח אנשים טובים, כמה זה לא מובן מאליו. כשמשבחים ומפארים את הצדיקים, על ידי זה נתרומם הדעת, שהוא מעורר המוחין מתרדמתם, מבחינת מוחין דקטנות. אנחנו יודעים שיש ביטוי מוחין דקטנות, זה השיר של שולי רנד, פרסם את זה בעולם, ויש גם מוחין דגדלות, שאדם, אנחנו יכולים לדמיין, מה זה מוחין דקטנות? ומה זה מוחין דגדלות? שאני מספר סיפור על אדם צדיק, על אדם טוב, אני נהיה יותר טוב. שווה לך להשקיע ולהכיר דמויות גדולות. זה מתחבר כמובן למסע שידידיה ואני עשינו בשנתיים האחרונות, אחרי פטירתו של הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, הרגשנו משהו, היינו בבית של האבלים, ושמענו שם שלושה סיפורים. אני זוכרת שאני שמעתי איזה סיפור או שניים, הוא שמע איזה סיפור או שניים, וזה פשוט ליווה אותנו. פשוט במשך תקופה ארוכה, איזה חודש, חודשיים, הזכרנו לעצמנו ועוד סיפור, ואנשים גם, בגלל שאנחנו קצת אנשי תקשורת, אז שלחו לנו סיפור, ומישהו סיפר, פרסמנו סיפור אחד, אז עוד מישהו סיפר, ואתה מתחיל לגלות, אני לא גדלתי על הפורמט של סיפורי צדיקים, ואני יודעת שגם הרבה אנשים דתיים וחרדים, ואנחנו לא, אני לא מדען שמספר סיפורי צדיקים. פתאום ראיתי כמה זה כיף וטוב. צדיק שהכרנו, אנחנו זכינו להכיר אותו, גרנו 6 שנים ברמת השרון, בתקופה שבה אני הגשתי תוכניות בוקר באולפני הרצליה, אז עברנו לגור, עזבנו את ירושלים, צריך הסבר, צריך תירוץ, למה עזבנו את ירושלים? אז עברנו לגור ליד אולפני הרצליה, כדי לקום רק ב-4 בבוקר, ולא ב-3 בבוקר פה בירושלים, כי ככה זה כשמגישים תוכניות בוקר. אז חשבתי שאני עוברת בשביל אולפני הרצליה, באתי לתוכנית הבוקר, אבל כשעברנו לרמת השרון הרצליה, הכרנו גם את הרב, ובאמת דמות ש... מזכירה לך את הצלם אלוקים שיש בך, דמות ששולטת גם בדיבור שלה וגם במחשבה וגם במעשה, אדם שאתה מרגיש שהוא גדול יותר ממך. זה היה הרב, זה היה הרב אדלשטיין, הרבה הראשי של רמת השרון. זה תיאור, אתה מדמיין לך איזה רב בג'יפ, ומגלה רב שהוא באמת נצר עוד לדור הקודם של הישיבות באירופה עוד מלפני השואה, ואישיות שאתה מרגיש שאתה, לא, הספר בכלל הוא לא כדי לתאר כמה הוא גדול. סיפורי צדיקים זה לא כדי לתאר כמה הצדיק גדול, זה כמה אתה יכול לגדול. ככה זה היה, בוא נגיד, המד שלנו להכניס סיפור. אם זה סיפור ניסים ונפלאות עליו, אוקיי, יפה, יש מקומות אחרים. אנחנו מחפשים סיפור שיעשה אותנו אנשים יותר טובים. אז אנחנו כבר שנתיים מתעסקים עם סיפורי צדיקים קטנים. קראנו לספר הזה סיפורים קטנים על אדם גדול. אספנו מאות סיפורים, וזה נתן לנו מפלט, הייתי אומרת, בתוך הבחירות והחקירות והמעדורות, זה פשוט אי של שפיות, העבודה על הספר. מקווה שגם הקריאה של הספר יכולה להיות לאחרים סוג של אי של שפיות, והדבר הזה לשבת בירושלים 2019 ולהתעסק בסיפורי צדיקים, לי זה היה חידוש, שזה לא רק משהו שקשור לאירופה של שם, זה כאן וזה עכשיו וזה אפשרי. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות בספר החדש סולם יעקב. ואולי באמת, כי דיברנו כל כך הרבה על הדיבור, נביא רק משהו קטן מהרב אדלשטיין בנקודה של דיבור, בנקודה של דיבור טוב. הוא היה אומר שכמו שאתה מדבר על כמובן כמה לשון הרע זה מסוים, הוא היה אומר תמיד שהאיבר שהכי כבד בגוף האדם צריך להיות הלשון. כלומר, לחשוב לפני שמדברים. זה צריך להיות לך הכי מחשבה, כי זה הכי רץ, זה הכי לא עם מחשבה. אבל הוא תמיד הקפיד כשהוא דיבר על לשון הרע, ונעשה את זה גם אנחנו, לדבר גם על לשון הטוב, לדבר גם על דברים טובים. הוא אמר, תראה איך בכוח של דיבור, בן אדם יכול לשנות לגמרי משמעות של דברים. בן אדם רואה משהו בשוק, קונה אותו. אם הוא רק יגיד 3 מילים, זה יקדש לגמרי את כל הרגע. לכבוד שבת קודש. אמא הולכת לישון צהריים, אם היא רק חושבת שזה בשביל אחר כך סבלנות לילדים, בן אדם עובד, מתפרנס, אבל הוא אומר לעצמו, מזה אני אתן מעשר, לצדקה. כל מעשה פיזי שאתה יכול לעשות, רק תגיד לעצמך, זה לכבוד שבת קודש, זה לכבוד, זה לכבוד, הדיבור שלך יכול לקדם. הוא אומר שככה עשו את עבודת המשכן. הוא אומר, למה הייתה שכינה במשכן, במדבר, פרשות הקודמות שלנו? כי על כל דבר שעשו, בעיקר אנשים, על כל דבר שהם טבעו והרגו ותפרו וחתכו, הם אמרו, לכבוד המשכן, לשם קדושת המשכן. הוא אומר, כשהעובדים, שהפועלים, אומרים למה הם עושים את המעשה הפיזי, הוא כבר לא מעשה פיזי, הוא כבר מעשה רוחני. אתה יכול לתת משמעות לכל דבר שאתה עושה. בשתי מילים שאתה אומר על שבת, אתה נותן צבע וטעם ועומק לכל מה שאתה עושה, כך שדיבור, המסר פה הערב הוא לא להיות שתקנים, חס וחלילה, זה לא מנזר השתקנים, זה לדבר והרבה, אבל דיבור טוב ודיבור מחבר ולא דיבור מפרק. אני רוצה לסכם, דיברנו על 4 נקודות בסך הכל, שהפרשה, איזה תזמון מדהים, שזאת הפרשה שלנו ככה לסיכומן של הבחירות. קודם כל, דיבור משאיר רושם בעולם, אנחנו מאמינים בזה שהמילים יוצרות משמעות. דבר שני, אם אתה מדבר רע, חפש את הכהן, חפש איזה צדיק, איזה דמות, איזה מישהו רוחני, מורה, מדריך, מישהו שיוציא אותך מזה, ולא מישהו שיוריד אותך. שנית, אם דיברת רע, צא לבידוד, צא להפוגה, תחשוב על זה, אל תיכנס במלוא האנרגיה לסערה שיצרת, לאקשן, למריבה, צא החוצה, בדד יצא, מחוץ למחנה מושבו, זה בסדר, תחזור אחר כך יותר מתוקן, וזה אולי הזמן בשנה לתקן את הנושא הזה, כי כולנו נמצאים ערב פסח, חג תיקון הדיבור. אז תודה רבה רבה לכם ולילה טוב, ולהתראות בעזרת השם אחרי הבחירות. תודה רבה רבה. ערבית ליד הבמה, ספרים בחוץ. Ah.